שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כ"ה במסכת נידה, נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם, ונסיים במשנה בכ"ו עמוד א'. השיעור היום יהיה 15 דקות.
השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 25 דקות.
לפני שנתחיל, שוב תזכורת, בימים הקרובים הולך לצאת הספר כל התלמוד על רגל אחת. אני מאוד מעודד אתכם ללכת לחנויות הספרים ולקנות את הספר. אתם גם תיהנו בעזרת השם, וגם חנויות הספרים יראו שיש ביקוש וישימו את זה בקדימה. וכאמור, אם אתם חלק משיעור של דף יומי, או אם אתם גבאים בבית כנסת, או כל דבר אחר שיכול לקנות את זה בצורה מוסדית, תפנו אלינו דרך האתר sinai.org.il. וכאמור, אם אתם מעבירי דף יומי או חלק משיעור דף יומי או גבי בכנסת או מנהלים בבית ספר או בישיבה, לקראת סיום הדף היומי, אם אתם רוצים לקנות את זה בכמות, תפנו אלינו בדרך שבה אתם שומעים את השיעור, אם זה באתר, בוואטסאפ, בכל הלשון, ונפנה אתכם למי שאחראי בהוצאה על קנייה בסיתונאות. בואו נתחיל את השיעור. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף כ"ה במסכת נידה, נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם ונסיים במשנה בכ"ו עמוד א'. השיעור היום יהיה 15 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים לעסוק באיש מפילה ולד שהוא לא תקין, והשאלה היא האם זה נחשב לידה והטמאה טומאת לידה ואחרי זה גם יש לה ימי טוהר או שלא. ובמשנה יש שלושה מקרים, ובהתאם לזה גם נחלק את השיעור לשלושה חלקים. שני החלקים הראשונים מדברים על המפלת שפיר. שפיר זה האור של העובר. בהתחלה, בשבועות הראשונים של ההיריון, לשפיר הזה עדיין אין צורה, זה רק איזשהו אור ובפנים נוזל, וכשמגיע יום 41, אז כבר אפשר להתחיל להבחין באיזושהי צורה. אז בהתחלה זה נקרא שפיר לא מרוקם, אין לו צורה, ואחרי זה זה שפיר מרוקם. לפעמים יכול להיות מצב חלילה שבהתחלה באמת זה התפתח כמו שצריך, ועברנו את היום 41 והעובר מתפתח יפה, ואז קורה משהו ומשום מה העובר נימוח והוא חוזר להיות שפיר לא מרוקם. כלומר, הקסק עם איזשהו נוזל בפנים, בלי איזושהי צורה, זה נקרא שפיר לא מרוקם. והשאלה שלנו זה, כשאישה יולדת שפיר, האם זה נחשב ולד ויש לה טומאת וטהרת יולדת, או שזה לא נחשב ואין לה? עכשיו נקדים את המאוחר, אם מדובר בשפיר מרוקם, כלומר שהגיע כבר ליום 41 ויש לו כבר איזושהי צורה, אז זה נחשב ולד ויש לה טומאת יולדת. ויותר מזה, גם אם כרגע זה נראה שפיר לא מרוקם, אבל מדובר בוולד שכבר עבר את היום 41, והיה לו שלב שבו הוא כן היה מרוקם, כלומר הוא קיבל צורה, ואז קרה חלילה משהו להיריון ופגע בעובר, והעובר נהיה נימוח, כלומר הוא הפך לאיזשהו נוזל, וכרגע כאמור זה שפיר לא מרוקם. בכל זאת, כיוון שזה היה שפיר מרוקם והוא היה נחשב ולד, גם אז האישה תהיה טמאה. זה בשפיר מרוקם או שפיר שהיה פעם מרוקם. עד כאן סוג של הקדמה. עכשיו מתוך זה בואו ניגש לחלק הראשון של המשנה, ששם אומרת המשנה, אישה שמפילה שפיר לא מרוקם, כלומר סק של אור מלא במים או בדם או בגינונים, שזה סוג של ליחה בכל מיני צבעים, אומרת המשנה דינו שזה לא נחשב ולד והיא לא טמאה. למה היא לא טמאה? בשביל לומר את זה אנחנו צריכים להניח שני דברים. א', שפיר לא מרוקם לא נחשב ולד, כלומר זה לא מספיק שיש לו אור ויש לו איזשהו נוזל בפנים, זה לא נקרא ולד. וב', אנחנו גם צריכים להניח שזה לא היה מרוקם פעם, כלומר שלא מדובר כאן שהיה ולד והוא נימוח, אלא זה תמיד היה ככה לא מרוקם, או כי זה עוד לא הגיע ליום 40, או כי זה הגיע אבל לא הצליח להתפתח, וכיוון שזה תמיד היה ככה, אז אין לה טומאת לידה. זה הדין במשנה, ועכשיו את הדיון בגמרא נחלק לשני סעיפים. סעיף ראשון שואל את הגמרא, למה המשנה כל כך בטוחה שהשפיר הזה לא היה פעם שפיר מרוקם והוא נימוח? מלך שמדובר שהשפיר מלא במים או בדם, אז באמת זה לא הגיוני, כי אם היה שם עובר והוא נימוח, היה שם איזשהו נוזל אחר, לא רק מים ולא רק דם. אבל אם מדובר בגנונים, שזה איזושהי לחה, לכאורה כאן אולי כן מדובר בוולד שנימוח, אז למה המשנה מתארת? על זה עונה הגמרא בשני כיוונים. אביי אומר, מציאותית זה פשוט לא הגיוני שהעובר כל כך נימוח. נכון שלפעמים כן אומרים את זה, אבל זה רק שיש סיבה טובה. למשל, אם יפילה שיליה, אז ברור לנו שאם יש שיליה, גם היה שם פעם עובר, אלא כנראה שהוא נימוח. אבל כאן, שאין לנו סיבה טובה לומר את זה, רוב הסיכויים שמראש ככה עובר פשוט היה, שהוא לא הצליח להתפתח, ולא שהיה שם עובר והוא נימוח. זה הבעיה. כיוון שני זה שעקרונית זה כן יכול להיות, אלא שכאן יש לנו רמז לומר שזה לא מה שקרה. איזה רמז? אז רבא אומר שבגלל שכאן השפיר מלא עד הסוף בנוזל הזה, ואם זה היה עובר שנימוח, אז זה לא היה מלא עד הסוף, כי הרי בעובר מפותח מתח זה לא הכל חומר, יש שם גם אוויר בפנים, אז אם הוא נימוח, הוא לא אמור לתפוס את כל המקום של האור שלו, לכן זה רמז לזה שלא מדובר בעובר שנימוח. רבד הברה ואומר, הרמז הוא בזה שמדובר פה בגינונים, כלומר יש פה כמה גוונים, כמה צבעים. לעומת זאת, אני לא בטוח למה, אבל אם זה היה עובר שנימוח, היה אמור להיות צבע אחד, לכן לפי המשנה לא חוששים שזה עובר שנימוח, והאישה טהורה. עד כאן עיקר הסעיף הראשון. בסוגריים רק נעיר שכשאביי אמר שלא הגיוני שזה עובר שנימוח, הוא אמר את זה בצורה קצת הומוריסטית, הוא אמר כמה יין חי האמא שתתה בשביל שדבר כזה יקרה, ואגב זה הגמרא מספרת על אבא שאול שהוא היה קובר מתים, כלומר הוא היה מעביר את העצמות מהקרקע לתוך ארון קבורה, אז אגב זה הוא היה מסתכל על העצמות ושם לב וכל מיני דברים מעניינים, והוא שם לב שאדם ששתה הרבה יין חי בחיים שלו, אז העצמות שלו כשהוא מת הם שרופים, כלומר יבשים מאוד, לעומת זאת לכיוון השני הוא היה שותה כל הזמן יין מזוג יותר מדי, כלומר יותר מדי מים, אז העצמות שלו הם שחויים, כלומר שחורים, אבל אם הוא שתה יין שמזוג במידה הנכונה, אז העצמות שלו הם משוחים, יש עליהם לחלוחית, זה אבא שאול, ואגב זה, הגמרא מביאה עוד שני דברים שהם יותר נוטים להגדתה על עצמות וגופות מיוחדות שאבא שאול פגש בעבודה שלו כקובר מתים, לא ניכנס לזה כאן בשביל לקצר, ונעבור לסעיף השני בחלק הראשון, שזה בשורה השלישית בעמוד א'. הסעיף השני אומר, טוב, אם היא הפילה שפיר מלא מים, דם וגנונים, אני מסכים, באמת הסיכוי שהיה פה פעם ולד הוא קטן, והיא לא טמאה. אבל מה אם היא הפילה שפיר שמלא בבשר שנימוח? גם כאן מדובר בנוזל, הגמרא אחרי זה קוראת לזה פשוט שפיר אחור, אבל כנראה שמדובר בנוזל יותר סמיך מהמקרה של גנונים, והשאלה היא האם כאן בכל זאת כן חוששים לזה שהיה פה עובר מפותח והוא נימוח, ואז היא כן צריכה להיות טמאה. את הדיון לגבי זה נחלק לשלושה שלבים. בשלב הראשון שאלו את זה את רבי, ורבי אמר שהוא לא יודע, ואז רבי ישמעאל ברבי יוסי אמר בשם אבא שלו רבי יוסי, שזה כן עכשיו ולד והתמאה נידה. זה רבי יוסי, אבל כשרבי שמע את זה הוא התלבט. הוא אמר, האם רבי יוסי אמר את זה כי באמת חושש שהיה כאן ולד שנימוח, ואז גם אנחנו יכולים לפסוק ככה, או שרבי יוסי אומר כאן משהו בסיסי יותר, וזה שאולי הוא חולק על הנחת היסוד הראשונה שאמרנו במשנה. נזכיר, אמרנו שלפי המשנה ברור שאם לא היה כאן ולד שנימוח, אלא מראש פשוט ככה העובר התפתח והוא נהיה שפיר לא מרוקם, לפי המשנה שלנו ברור שזה לא נחשב ולד. הדרך היחידה לטמא זה רק אם נאמר שהיה כאן ולד מפותח והוא נימוח. זה לפי המשנה וזה גם ההלכה. רבי יוסי לעומת זאת שמטמא בשפיר מלא בשר שנימוח, אולי זה לא כי הוא סובר שהיה כאן ולד, אלא כי הוא חולק על אותה הנחה, ולדעתו בעצם גם אם היה כאן פשוט מים, גם אז הוא היה מטמא, כי פשוט לדעתו ברגע שיש שפיר עם משהו בפנים, זה נחשב ולד, גם אם הוא אף פעם לא היה מרוקם. זו ההתלבטות של רבי, ולמה הוא מתלבט בזה? למה להמציא שאולי רבי יוסי חולק על המשנה? כי יכול להיות שיש דעה כזאת, וזה דעת רבי יהושע, ואם זה נכון, אז לא נוכל לפסוק כמו רבי, כי זה דעה יחידאית נגד חכמים. איפה רבי יהושע אמר משהו על זה? זה מוביל אותנו לשלב השני של הדיון לברייתא. הברייתא מדברת לכאורה על המקרה של המשנה, המפלת שפיר לא מרוקם, והיא מביאה מחלוקת עניים. רבי יהושע אומר שזה נחשב ולד והאישה טמאה, חכמים, כמו במשנה שלנו, אומרים שזה לא נחשב ולד והיא לא טמאה. שוב שנזכור, רבי יהושע מטמא, חכמים מתארים. עכשיו, במה מדובר שם? במה השפיר מלא? בזה יש מחלוקת אמוראים, רבי יושעיה ורב נחמן מול רבי יהושע בן לוי. רבי יושעיה ורב נחמן אומרים שהשפיר מלא בנוזל אחור, כלומר לא כמו המשנה שדיברה על מים ועל דם ועל גנונים, אלא כמו הנושא שעכשיו דיברנו עליו, כלומר נוזל סמיך, בשר שנימוח, ובזה המחלוקת. שרבי יהושע מטמא, כי אומר כאן כן חוששים שהיה ולד שנימוח, אבל חכמים מתארים, כי גם כאן הם לא חוששים, אבל אם מדובר בשפיר שמלא בנוזל צלול, כמו מים, אז ברור לפי כולם, כמו שאמרה המשנה, שזה לא טמא. זה רבי יהושע ורב נחמן, כאן אין עדיין חידוש. אבל רבי יהושע בן לוי אומר לא, המחלוקת שלהם היא בשפיר צלול, כלומר למשל שהוא מלא במים, אז חכמים מובנים, הם אומרים שזה לא טמא, כמו המשנה, אבל רבי יהושע אומר שהיא טמאה, ולמה? כאן הרי ברור שזה לא ולד שהתפתח ואז נימוח, אלא למה? כי לפי רבי יהושע, לפי ההסבר של רבי יהושע בן לוי, לא צריך ולד שנימוח, אלא עצם זה שיש פה שפיר עם נוזל, גם אם זה תמיד היה ככה והוא אף פעם לא היה מרוקם, בכל זאת הוא נחשב ולד והאישה טמאה. זה חידוש גדול ברבי יהושע, נגד המשנה כאמור, טמאה גם בלי שהוא אי פעם היה מרוקם. חכמים כמובן חולקים על זה. עכשיו זה בשפיר צלול. מה לפי רבי יהושע בן לוי יקרה בשפיר אחור? אז לפי רבי יהושע ודאי שיטמאה, אם בצלול יטמאה ודאי שבאחור יטמאה. לפי חכמים זה לא ברור, כי הרי הם דיברו על שפיר צלול. בשפיר אחור אולי הם יגידו שכאן הם חוששים שהיה ולד והם יתמו, אולי גם כאן הם לא חוששים, בזה הגמרא נשארת בתיקו. עד כאן השלב השני של הדיון, בואו נעשה סיכום ביניים. במשנה ראינו שאם השפיר מלא בנוזל צלול, מים, דם, גינונים, שזה גם נחשב צלול, האישה טהורה, זה במשנה. בסעיף השני של הגמרא שאלנו, מה אם השפיר לא מלא בנוזל צלול, אלא בנוזל אחור? ולגבי זה ראינו בינתיים שני שלבים. השלב השני היה ברייתא של רבי יהושע וחכמים, שכתוב שם שאם יפיל השפיר לא מרוקם, רבי יהושע מטמא וחכמים מטהרים, וראינו מחלוקת המוראים במה מדובר. לפי רבי יהושע ורב נחמן הם מדברים על המקרה שלנו, של נוזל אחור, כך שלפי חכמים עדיין לא חוששים, אבל לפי רבי יהושע חוששים. לפי רבי יהושע בלוי, הם מדברים על נוזל צלול, שבזה חידש רבי יהושע שאפילו כאן יטמאה, כי לא אכפתנו שזה לא היה עובר אף פעם, וההלכה לא כמותו, אבל אם דובר בנוזל אחור, זה עדיין ספק מה חכמים יאמרו. עד כאן מהשלב השני. בשלב הראשון, לגבי נוזל אחור, רבי יוסי אמר שהיא טמאה, אבל רבי התלבט למה הוא אמר את זה. האם הוא סובר כמו רבי יושעי מהשלב השני, ואז רק דעת רבי יושע, ואילו חכמים חולקים? או שהוא אמר את זה כי הוא סובר כמו רבי יושע בן לוי מהשלב השני, שהמחלוקת שלהם הייתה רק בצלול, אבל באחור, אולי כולם מסכימים, גם חכמים, שהיא כן טמאה. לכן רבי התלבט איך להתייחס למה שרבי יוסי אמר, האם נפסוק ככה או לא, וזה מוביל אותנו באיזשהו דילוג לרבע התחתון של עמוד א', אל תדאגו, נשלים את זה עוד מעט, וזה מה הלכה. אז בהתחלה, רב חנינה עושה איזשהו סדר במה שראינו, כמו שאמרנו הרגע, בשלב הראשון רבי ישמעאל ברבי יוסי החמיר, אבל רבי הסתפק האם נפסוק ככה. בשלב השני, לפי רבי יושעיה, אז רק רבי יהושע מחמיר באחור, אבל חכמים מקלים. לפי רבי יהושע בן לוי, יכול להיות שגם חכמים מחמירים באחור. ומה הלכה? אז רב אומר שהיא טהורה, כי הוא סובר כמו רבי יושעיה מהשלב השני שזה מחלוקת, וכצפוי הוא פוסק כמו חכמים שהיא טהורה גם באחור, לעומת זאת שמואל מחמיר. ולמה? אז קודם כל, כי הוא מבין כמו רבי יהושע בן לוי מהשלב השני, והוא מבין כמו ההבנה בספק שבאחור גם חכמים יודעים שזה טמא, ודבר שני הוא מוסיף על זה שגם אם זה לא אחור אלא צלול צריך להחמיר, לא כי הוא פוסק כמו רבי יהושע, אלא פשוט כי אנחנו לא בקיאים להבחין בין צלול לאחור, לכן עדיף להחמיר. ואומנם הוא עצמו היה בקיא גדול והוא ידע להבחין הרבה יותר מזה, אבל לאחרים הוא חשש, והוא היה מקל בצלול רק אם זה ממש ממש צלול, עד כדי כך שאם שמים שערה בצד אחד של השפיר רואים אותה מהצד השני, אחרת הוא היה מחמיר. עד כאן ההלכה, ובזה סיימנו את העיקר של החלק הראשון, אבל יש כאן קטע שדילגנו עליו, וזה שתי קושיות על ההבנה של ריש לקיש ורב נחמן. נזכיר, לפי רבי יהושע בן לוי שחולק עליהם, הוא אומר שכשרבי יהושע טימה, הוא טימה אפילו בצלול, כי לדעתו, עצם השפיר עצמו כבר נחשב ולד, גם אם אף פעם לא היה שם ולד יותר מפותח שנימוח, זה רבי יהושע בן לוי. אבל רבי יהושע ורב נחמן הם לא פרשו כך, ולדעתם, גם כשרבי יהושע מטמא, זה רק שהנוזל הוא אחור, כלומר היה כאן ולד שנימוח, ולא בצלול. זה מה שהם אמרו, ועל זה הגמרא מביאה שתי קושיות. קושיה אחת מברייתא שמביאה את המקור של רבי יהושע, שהוא לומד את זה מהאדם הראשון, שכתוב, ויעש השם אלוקים לאדם ולאשתו, קוטנות אור, וילבישם. ולמה קוראים לזה קוטנות אור? אז אנחנו רגילים להבין שהקדוש ברוך הוא הכין את הקוטנות האלו מאור של איזושהי חיה. לעומת זאת רבי יהושע מבין שזה לא קוטונת שעשויה מאור, אלא זה קוטונת ששמים אותה על האור. לכן זה נקרא קוטנות אור. ונשאלת השאלה, למה התורה צריכה להדגיש את זה? ברור שקוטונת שמים על הגוף. אלא למה זה נכתב? בשביל ללמד אותנו שמה העיקר של יצירת האדם? האור שלו. כלומר, ברגע שיש אור, כלומר שפיר, זה כבר נחשב יצירת אדם. עכשיו, אם זה המקור של רבי יהושע, ברור שמבין שזה אפילו בצלול. כי הרי אם הוא אומר את זה רק באחור, אז הוא לא צריך מקור לזה, זה נחשב אדם, פשוט כי זה פעם היה ולד והוא נימוח. מזה שהוא צריך מקור, ברור שהוא מבין שזה נכון גם כשהשפיר הוא צלול לגמרי. ומה שגורם לו לחשב ולד, זה לא שפעם הוא היה ולד והוא נימוח, אלא כי יש לו אור. זה מה שהפסוק מלמד, ומכאן יכורה ראיה ברורה לרבי יהושע בן לוי שלפי רבי יהושע גם שפיר צלול נחשב ולד. זו הקושיה הראשונה לדעות האחרות, ועל זה הגמרא לא מנסה לענות, והיא מביאה קושיה נוספת. קושיה נוספת זה של רבא, וזה מדין לגבי בכורות. אם אני קונה בהמה, חשוב לי לדעת האם הבהמה הזאת כבר ילדה לפני זה. כי אם היא ילדה, אז התינוק הבא שיתלד אצלי הוא לא בכור, ואני לא צריך להביא לכהן והוא לא אסור. אם היא לא ילדה אף פעם, אז התינוק שיוולד הוא כן בכור. עכשיו, אחד הדרכים לדעת האם היא ילדה או לא, זה הגיל שלה. למשל, אם דובר בעז, אז עד גיל שנה היא פשוט לא מסוגלת ללדת ולד תקין, אז לכאורה ברור שהיא לא ילדה לפני זה, והוולד הבא יהיה בכור. זה חכמים, אבל רבי יהושע שם חולק על זה, והוא אומר, זה לא כזה ברור שהיא לא ילדה. למה? כי אמנם ולד תקין היא לא יכולה ללדת, אבל ולד שנימוח, כלומר שמשהו שם לא היה טוב, את זה היא כן יכולה ללדת גם לפני שנה. עכשיו, אם אני לא יודע מה היה לפני שקניתי, אז יש כאן ספק, אז הוולד הבא שיוולד הוא רק ספק בכור, כי אולי באמת פעם לפני זה יפילה ולד שנימוח. אבל אם אני יודע שיפילה ולד שנימוח, אז הוולד הבא הבא שיוולד הוא ודאי לא בכור. איך אני יודע אם יפיל הוולד שני מוח? אומר רבי יהושע, יש לנו כלל. בממד דקה זה רק אם ראיתי תינוף יוצא ממנה, איזשהו נוזל סמיך, לא ברור לי בדיוק מה זה. בבמה גסה לעומת זאת זה לא מספיק, אלא צריך לראות שהיא ממש הולידה שיליה עם נוזל, רק אז אפשר להניח בוודאות שהיה שם ולד שני מוח, והוא פותר בוודאות את הבא מבכורה. זה לגבי בהמות. עכשיו אגב זה אומר רבי יהושע, באישה הדין הוא שונה, ומספיק שהיא הולידה שפיר, זה כבר פותר את התינוק הבא מבכורה. ועכשיו בואו נחשוב, למה בבמה גסה היא צריכה להוליד שיליה שלמה בשביל להניח שיש שם ולד שני? היא צריכה להוליד את כל השיליה בשביל שנאמר שזה פותר את התינוק הבא מבכורה, ואילו באישה מספיק שיוליד השפיר. אז אם מדובר בשפיר אחור, לכאורה באמת לא אמור להיות הבדל בין בהמה לאישה, כי בשניהם אפשר לומר שהיה כאן ולד והוא נימוח, אלא כנראה שכאן רבי יהושע באישה מחדש יותר מזה, שבאישה יש דין מיוחד, אותו למדנו מהפסוק לגבי אדם הראשון בקושייה הקודמת, שבאישה אפילו שזה רק אור, אפילו שלא היה שם אף פעם ולד שנימוח, זה עצמו נחשב ולד, והוא פותר מבכורה, מה שאין כן בבהמה, ששם אין את הלימוד הזה, לכן שם נהיה בטוחים רק אם יולידה את השליה. אז הנה שוב עוד ראיה שלפי רבי יהושע, יש כאן דין מיוחד באישה, שעצם השפיר, אפילו שזה אף פעם לא היה ולד שנימוח, הוא עצמו נחשב ולד כמו רבי יהושע בן לוי, ולא כמו רבי יושעיה ורב נחמן. זו הקושייה השנייה, ואת זה דוחה רב נחמן, לא. אפשר להבין את רבי יהושע אחרת, וזה שבאמת כן מדובר כאן בשפיר אחור, שלדעתם לפי חכמים ראינו שזה לא נחשב ולד, ולפי רבי יהושע שכל הזמן חשבנו שהוא אומר שזה כן נחשב ולד, אומר רב נחמן, אפשר להבין את רבי יהושע שזה לא ולד באופן ודאי, אלא פשוט רבי יהושע אומר שזה ספק. וממילא במקרה שלנו שהשאלה היא אם אישה התמאה או לא, אז מספק אנחנו מחמירים ואומרים שהיא התמאה, אבל בדינים של בכורות, כן זה תלוי בבכור אישה, שכל השאלה זה אם הם יתנו 5 שקלים לכהן, אז כיוון שזה ספק ממוני, המוצאים החברו עליו הראייה, אז ברגע שזה ספק, הוא פטור מלתת. אבל בבכור בהמה, ששם זה גם דיני איסורין, אז שם בספק זה לא פותר, ולכן שפיר זה לא מספיק, אלא צריך שליה. בזה סיימנו את החלק הראשון של השיעור, הגענו ל6 שורות לפני סוף עמוד א', למדנו על שפיר לא מרוקם, אם יש שם נוזל צלול בפנים, אז לפי המשנה ברור שזה טהור, לפי רבי יהושע אולי זה טמא, אם יש שם נוזל אחור, לפי רבי יהושע ודאי הוא טמא, לפי חכמים אולי גם הם יודעים שזה טמא, בזה נשארנו בספק, ואנחנו עוברים לחלק השני. החלק השני זה לגבי שפיר שהוא כן מרוקם, ששם ברור שהאישה כן טמאה, ולגבי זה נראה דיון אחד, וזה מתי הוא נחשב מרוקם, מאיזה שלב, ויש בזה 2 שיטות בגמרא. שיטה אחת, ברייתא שאבא שאול אומר שזה נחשב מרוקם כשאפשר להבחין כבר בתווי פנים, אפשר לראות את החורים של העיניים ושל החותם בגודל של עיניים של זבוב, ואת הפה בגודל של חוט השערה, זה כבר נחשב שפיר מרוקם. אגב, זה ברייתא ממשיכה ומתארת גם את המשך ההתפתחות של העובר, וזה שבהתחלה, גם כשזה כבר נחשב עכשיו מרוקם, כי יש לו תווי פנים, עדיין אי אפשר להבחין אם זה זכר או נקבה, אבל קצת אחרי זה אפשר להתחיל להבחין, אומר רבי שאול ברנש, אחרי הברייתא, אם מעבירים קיסם באותו מקום, מלמעלה למטה, אז אם זה זכר זה נעצר קצת, אם נקבה לא, אבל זה לא עוזר להעביר לצדדים, כי אז ייעצר גם בנקבה, וקצת אחרי זה אפשר גם כבר להבחין בעיניים באיזושהי בליטה בגודל של עדשה, אם זה זכר, ובנקב בגודל של סדק של שעורה, אם זה נקבה, והגמרא שואלת מי אמר, אולי זה החוט של הביצים, ויונה, אין ביצים בשלב הזה. ואגב זה הגמרא מביאה עוד ברייתא להתפתחות הגפיים, שזה שלב יותר מאוחר, שבהתחלה הם בגודל של חוט שני, ואומר רבי אמרם שהרגליים הם בגודל של חוט קצת יותר רבה מאשר הידיים, ומדמה את זה לחוטים של שתי וערב, כשהורגים שהרגליים זה כמו חוטי הערב שהם יותר רבים, והידיים כמו חוטי השתי שהם יותר דקים. בכל אופן כל זה היה בסוגריים, וכל זה היה בגישה הראשונה שהוא נחשב מרוקם, כשכבר אפשר להבחין בעיניים ובחותם ממש בקטן. לעומת זאת, הגישה השנייה זה שמואל, שהוא מאחר את זה לכאורה בהרבה, הוא אומר, זה נחשב מרוקם רק שיש לו כבר שערות. עכשיו, הגמרא מקשה על זה, איך זה יכול להיות? הרי מקודם ראינו ששמואל פסק להחמיר אפילו בשפיר צלול, כי הוא חושש שהיה שם ולד שנימוח, אבל הרי אם בשביל להיות ולד מרוקם, צריך כבר שערות, שזה שלב מאוד מתפתח, איך יכול להיות שאם הוא נימוח, הוא יהיה צלול לגמרי? זה לא הגיוני. אלא שמסבירה הגמרא, כמו שגם אמרנו מקודם לגבי שמואל, ששמואל פשוט חושש, ולכן הוא מחמיר לשני הכיוונים. כלומר, מצד אחד, להחמיר שהתמאה, הוא אומר, את זה אני מחמיר אפילו כשהפיל השפיר צלול, אבל לומר שיש לה גם ימי תואר, זה לא. בשביל לתת לה ימי תואר, אני צריך להיות בטוח שבאמת זה היה מרוקם, ולכן כאן הוא מחמיר ומחכה עד שיהיה לו כבר שערות, והגמרא שואלת, הזכרנו את זה גם מקודם, הרי שמואל עצמו היה בקי גדול, למה הוא צריך להחמיר? ועונים, נכון, הוא עצמו היה בקי, אבל לאחרים הוא החמיר. עד כאן החלק השני, הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', דיברנו על שפיר מרוקם. בחלק השלישי אנחנו עוזבים את הנושא של שפיר ועוברים לסנדל. כלומר, אישה הפילה ולד שנראה כמו סנדל, שזה דבר שקורה כשיש תאומים, ותאום אחד מחץ לגמרי את התאום השני, אז כיוון שהיה שלב שבו הוא כן היה ולד, ורק אחרי זה הוא נמחץ, אז אומרת המשנה כצפוי, הוא נחשב ולד והטמע, זה הדין, ולגבי זה נראה שלושה דיונים. דיון אחד, איך נראה סנדל? תנקמה אומר שהוא נראה כמו דג שנקרא סנדל, רבן שמעון מגמליאל אומר שהוא נראה כמו לשון של שור, ויוצא מדבריו שהוא מחוץ לגמרי כמו לשון, ואין לו בכלל צורת פנים. לעומת זאת רבותינו אומרים שבשביל שהוא יחשב סנדל ויתמה ויתהר, הוא צריך שיהיה לו צורת פנים. אחרת, אנחנו מניחים שהוא בעצם אף פעם לא יצליח להתפתח, ואז הוא לא מתמה. אז שוב שנזכור, לפי רשב"ג לא צריך צורת פנים, לפי רבותינו צריך. זה בתנאים, מה באמוראים? אז שמואל אמר שצריך, לא משנה אם הפנים לכיוון הנכון, או הפוך כי הפנים הסתובבו, אבל צריך צורת פנים, וכך גם רצו לומר בימי רבי ינאי, וכשהם ראו סנדל שאין לו צורת פנים, אז הם אמרו שאין להם אטומת לידה, אבל רבי ינאי אמר להם, מה פתאום, גם בלי צורת פנים זה נחשב סנדל ויש לה אטומת לידה, ואיך הוא מסתדר עם רבותינו שאמרו שלא צריך? אומר רבי יוחנן, זה לא באמת רבותינו, אלא זה רבי נחוניה, שזה דעה יחידאית, ואילו רבי ינאי הוא כמו רשב"ג, שלא צריך צורת פנים, וזה עדיין נחשב סנדל, זה הדיון הראשון. דיון שני, זו שאלה מצוינת ששואלת הברייתא, הרי אמרנו שסנדל זה עובר שיש איתו תאום, אז מה זה בעצם משנה אם הוא נחשב ולד או שלא? הרי האמא הולידה גם את התאום, אז התאום כבר מטמא אותה, אז מה אכפת לי אם הסנדל נחשב ולד או לא? ולגבי זה, הגמרא מביאה שני מצבים שבהם זה משנה. מצב אחד, אם התאום התקין הוא זכר, ואז אם היה רק אותו, אז היא הייתה טמאה 7 ימים, ואחרי זה טהורה 33 ימים. אבל כיוון שיש גם את הסנדל, והסנדל אנחנו לא יודעים מהו, ויכול להיות שהוא נקבה, וממילא צריך להחמיר ולתת לה 14 ימי טומאה. כמו נקבה, את ימי הטהרה לא ניתן לה עוד, כי אולי בכל זאת זה זכר. אז יהיה לה 14 ימי טומאה, ועוד 26 ימי טהרה, כלומר עד סוף יום ה-40. זה דבר אחד, הגמרא מעירה שיש בזה חידוש, כי היינו חושבים שאולי תאומים הם תמיד מאותו מין, כמה שמלן שיכול להיות שלא, צריך יהיה מה כאן אהב אמינה, בכל אופן זה הדבר האחד שבו זה משנה. הדבר השני שבו הסנדל משנה, זה גם אם התאום הוא נקבה, ואז ממילא לאישה כבר יש 14 ימי טומאה ועוד 66 ימי טהרה, עדיין הסנדל יכול לשנות. איך? אם הוא זכר, הוא לא משנה, כי ברגע שיש נקבה וזכר, הולכים לפי הנקבה. אבל אם הסנדל הוא נקבה, ואיכשהו יצא שהם נולדו לא באותו יום, כי הם נולדו נגיד דקה אחד אחרי השני, והראשונה יצא לפני השקיעה, והסנדל יצא מיד אחרי השקיעה, כך שזה נחשב שני ימים שונים, אז זה כמובן משפיע על ימי הטומאה וטהרה. איך? קודם כל, בזה שאת ה-14 יום נתחיל מהיום של הלידה של הסנדל, כלומר הלידה השנייה, מצד שני את סיום היום ה-80, כלומר סיום ימי הטהרה, נחמיר ונספור מהלידה הראשונה, כך שאם היא תראה דם ביום ה-81 מהלידה הראשונה, זה כבר יחשב נידה, ושוב מצד שני, אם אחרי הראייה של היום ה-81 ללידה הראשונה, היא תראה עוד פעם אחרי 7 ימים, כלומר ביום ה-88, אז אם עלינו רק את הלידה הראשונה, כלומר הנקבה הברורה, אז היום ה-88 זה כבר אחרי ימי הנידה, אז זה בעצם ראייה של זיווה קטנה, והיא טמאה וטובלת ובאותו ערב היא כבר טהורה. אבל כיוון שיש גם את הסנדל, ואולי הסנדל נקבה, ואז יוצא כמו שאמרנו שהיום ה-81 לא היה טומאת נידה, אלא היה עדיין דם טוהר, יוצא שהיום ה-88 זה בעצם הפעם הראשונה שהיא רואה מאז שהיא סימה עם דם תואר, כך שזה לא יהיה תומת זיווה, אלא זה יהיה תומת נידה, והיא תצטרך להיות טמאה עכשיו 7 ימים, כך שבאמת אם הסנדל נקבה, זה גם כן משנה, אבל בתנאי שהם לא נולדו באותו יום, אלא לפני ואחרי השקיעה. אלא לפני ואחרי השקיעה. עד כאן הדיון השני לגבי סנדל. הדיון השלישי מתחיל ממש בשורה הראשונה בכ"ו עמוד א', וזה גם לגבי סנדל. הגמרא מביאה שני תחומים שגם בהם הסנדל נחשב ולד, והיא שואלת למה בעצם סנדל מוזכר אם ממילא יש לו תאום ולכאורה הסנדל לא מוסיף שום דבר. מה התחומים? אז דבר אחד זה מבכורות, שכתוב שמי שמפילה סנדל זה פותר את התינוק הבא שיבוא מבכורה, כי הסנדל בעצם נחשב בכור, וכאמור שואלת הגמרא מה זה בעצם משנה? הרי לסנדל יש בכור שגם הוא נולד או פל, אז ברור שהוולד הבא שיוולד הוא לא בכור. המשנה שם לא התכוונה שהוולד הבא שיוולד אחרי התאום והסנדל הוא לא בכור, זה ברור, התכוונה לתאום עצמו, כלומר היא דיברה על מקרה שהסנדל יצא לפני התאום שלו, ועל זה אמרה שהתאום הוא לא בכור, כי הסנדל פתר אותו מבכורה, זה תחום אחד. תחום שני זה במשנה בקריטות, ששם כתוב שהמפלת סנדל מביאה קורבן יולדת, וגם כאן יכורה הסנדל מיותר כאן, הרי היא כבר מביאה לתאום, והיא לא צריכה להביא כמה קורבנות כשיש תאומים, אז למה צריך להגיד שהסנדל עכשיו? על זה עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה אחת, אם נניח שעל ניתוח קיסרי, אישה לא מביאה קורבן יולדת, אז אפשר לתרץ שהתאום יצא בניתוח קיסרי והסנדל יצא רגיל, ולכן צריך לחדש שגם על הסנדל באופן עצמאי מביאים קורבן יולדת. תשובה שנייה, אם נניח שזה לא כך, אפשר לומר כמו שהצענו מקודם, שמדובר שהם נולדו אחד אחרי השני, ובמקרה מדובר באישה גויה שבדיוק טבלה עכשיו את הטבילה שהולכת להפוך אותה להיות יהודיה, והוולד התקין נולד לפני הטבילה, אבל עליו היא לא מביאה קורבן, כי עדיין הייתה גויה, והוולד הסנדל נולד אחרי, ועל זה צריך לחדש שהיא צריכה להביא עליו קורבן, אפילו שעל התקין היא לא מביאה, כי הייתה גויה. אלה שני התחומים, ולסיום שואלת הגמרא, הרגע אנחנו שבעצם הוולד התקין והסנדל לא נולדים בדיוק ביחד, אלא אחד יכול להיוולד לפני השקיעה והסנדל אחרי, או שהסנדל יכול להיות ראשון ולפתור את השני שנולד אחריו מבכורה, או גם להפך, שהתקין יכול להיוולד לפני שהתגיירה והסנדל אחרי, ועל זה שואלים התלמידים את רב פאפה, איך זה יכול להיות? הרי אנחנו יודעים שהסנדל והוולד התקין הם כרוכים אחד בשני, לכאורה הם נולדים ממש ביחד. עונה הגמרא, נכון, הם כרוכים, אבל עדיין הם לא יוצאים ממש ביחד. אחד יוצא קצת לפני השני. איך? אז רב פאפה אומר שהוולד התקין מחובר לסנדל אבל קצת למטה, כלומר הראש שלו מגיע לטבור של הסנדל, כך שאם הם נולדים כמו שצריך עם הראש קודם, אז הסנדל יוצא ראשון, אם הם נולדו עם הרגליים קודם, אז הוולד התקין יוצא ראשון, זה רב פאפה. רב הונא בר תחליפה אומר שהם מחוברים כן באותו גובה, ובכל זאת, אם הם נולדים עם הרגליים קודם, אז כאן דווקא הסנדל יוצא ראשון, כי הוולד החי קשה לו לצאת עם הרגליים קודם, ולכן הוא נתקע קצת יותר והוא מתעכב. אם נולדים עם הראש קודם, אז כאן באמת שניים יוצאים בדיוק באותו זמן, אבל עדיין אפשר להחשיב את זה שהוולד התקין יצא ראשון. למה? כי הוולד התקין, כיוון שהוא חי, אז כשיצא הראש שלו, זה כבר נחשב שיצא כולו, כי הראש הוא הכי חשוב. אבל הסנדל, כיוון שהוא לא חי והראש שלו לא נחשב לכלום, הכל שם מרוח, אז אצלו רק כשהכל יוצא זה נחשב שהוא יצא, וממילא במקרה כזה, החי נחשב שהוא יצא ראשון לפני הסנדל. כך אפשר להסביר איך אחד יצא לפני השני בפער קטן, ועד כאן הדיון השלישי בחלק השלישי של השיעור לגבי סנדל. הגענו למשנה בכ"ו עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על מפלת שפיר לא מרוקם, שאמרנו במשנה שהיא לא טמאה, וזה כשמדובר שהנוזל בפנים זה מים, דם או גינונים, אבל מה אם יש בפנים משהו אחור יותר? לגבי זה ראינו שלושה שלבים בדיונים. שלב ראשון, רבי אמר שהוא לא יודע, רבי שמעל ברבי יוסי אמר בשם רבי יוסי שזה נחשב עליו והתמאה, אבל רבי הסתפק האם הוא אומר את זה כי לדעתו גם חכמים מודים שבזה חוששים שהיה שם ולד, או כי הוא סובר כמו רבי יהושע ואז הלכה לא תהיה כמותו. זה היה דיון ראשון. בדיון השני ראינו את המחלוקת הזאת בין חכמים לרבי יהושע, וזה בברייתא שמדברת על המפלת שפיר לא מרוקם, שרבי יהושע אומר שזה ולד והתמאה, חכמים אומרים שלא, ויש מחלוקת אמוראים על מה הם דיברו. רב הושעיה אומר שהם דיברו על נוזל אחור, ואז באמת המחלוקת שלהם זה בדיוק על המקרה שלנו, שרבי יהושע חושש שהיה שם ולד וחכמים לא. לעומת זאת, רבי ישוע מלוי אומר, לא, הם נחלקו על שפיר צלול, שאפילו בזה רבי ישוע מחמיר, כי לדעתו גם השפיר הוא עצמו כבר נחשב ולד, אפילו שלא היה שם ולד שני מוח, אבל בנוזל אחור, בזה לא ברור האם חכמים אומרים שכן מחמירים או שלא, ובזה בדיוק רבי התלבט. זה היה הדיון השני. בדיון השלישי ראינו מההלכה שרב פוסק להקל, כנראה כמו הבנה הראשונה שחכמים מקלים והוא פוסק מותם, ושמול המחמיר, כנראה כמו הבנה השנייה והוא מכריע את הספק שחכמים מחמירו, והוא אפילו מחמיר בצלול, אבל לא כי הוא סובר כרבי ישוע גם צלול, אלא פשוט כי אנחנו לא בקיאים. ובסוגריים ראינו לכאורה שתי ראיות לטובת רבי יהושע בן לוי, שבאמת כשרבי יהושע החמיר, הוא החמיר אפילו בצלול, הראיה הראשונה מאדם הראשון, ואת זה לא דחינו. אבל הראיה השנייה זה מזה שהוא הבדיל בין אישה לבין בהמה, שהוא אמר שבאישה גם השפיר פותר מבכורה, אפילו בבהמה לא, שאת זה אפשר לכאורה להסביר רק אם נאמר שיש באמת איזשהו דין מיוחד בשפיר של אישה, וזה אפילו בצלול, אבל דחינו לא, באמת מדובר באחור, ורבי יהושע מתלבט האם היה שם ולד שני מוח, ולכן באישה אצלנו הוא מחמיר שצמא. בבהמה הוא מחמיר כי זה איסורין, אבל בבכור אישה הוא מקל כי שם זה רק ממון וספק בממון לכולה. כל זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על שפיר מרוקם, שזה כן טמא, וראינו שזה נחשב מרוקם לפי הבשאול כשכבר אפשר להבחין קצת בעיניים ובחותם, ואגב זה דיברנו על המשך ההתפתחות של הוולד. שמואל אמר שלכאורה זה מרוקם רק שיש לו שערות, אבל דחינו, פשוט שמואל חושש על הגבול המדויק, ולכן הוא הולך תמיד לחומרה, כלומר לתת לה מי טומאה הוא נותן אפילו בשפיר צלול, אבל לתת לה גם מי טהרה של יולדת, את זה הוא ייתן רק אם יש לו כבר שערות. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על המפלת סנדל, שזה ולד שהיה איתו תאום שמחץ אותו, והדין הוא שגם הסנדל נחשב ולד והוא מטמא את האישה, ועל זה ראינו שלושה דיונים. דיון ראשון, האם לסנדל צריך צורת פנים? לפי רשב"ג לא, לפי רבותינו לכאורה כן, אבל רבי ינאי גם כן אמר שלא, ואומר שרבותינו זה בעצם רבי נחוניה והלכה לא כמותו. דיון שני, לכאורה בעצם מה הסנדל מוסיף כאן? הרי לסנדל יש תאום, אז התאום כבר ממילא מטמא את האישה, וענינו, אם התאום זכר, אז הסנדל אולי נקבה, וזה מוסיף ימי טומאה. אם התאום נקבה, אז אם הסנדל זכר, אז זה לא משנה משנה כלום, אבל אם הסנדל נקבה והיא נולדה מיד אחרי השקיעה, כך שזה לא באותו יום, אז היא מוסיפה עוד יום בימי תומה, אבל מצד שני לא מוסיפה עוד יום בימי טהרה, כלומר ימי טהרה הסתיימו לחומרה בסוף היום ה-80 של הלידה הראשונה, ואם היא תראה שוב ב-81 מספק זה כבר יהיה תומת נידה, אבל מצד שני אם היא תראה עוד פעם ביום ה-88, אז לא נלך רק לפי הלידה הראשונה ונאמר שזה כבר זווה קטנה, אלא נלך לפי הסנדל ונאמר שראייה הקודמת היא הייתה עדיין ימי תואר, וראייה עכשיו היא תומת נידה, והיא תהיה תמאה עוד 7 ימים, זה מה שזה משנה שיש פה גם סנדל, ודיון שלישי אגב זה, ראינו עוד שני תחומים שגם כן הסנדל נחשב הלד, וזה לגבי לפתור את הבא אחריו מבחורה, ושהאישה צריכה קורבן, וגם כאן שאלנו מה בעצם הסנדל מוסיף, הרי יש לו תאום, וענינו לגבי בחורה, באמת זה בדיוק מה שהמשנה אמרה שם, שהוא פותר את התאום, לגבי קורבן זה משנה אם את התאום ילדה בקיסרי ואת הסנדל לא, או אם את התאום ילדה כשהייתה גויה ואת הסנדל כשהייתה יהודיה, אז הסנדל באמת מחייב קורבן בפני עצמו, על זה שאלנו הרי לכאורה הסנדל והתאום נולדים ביחד, וענינו לא, הם לא תמיד נולדים בדיוק ביחד, כל טוב.